שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. תודה שהצטרפתם אלינו כאן באולפן יהודה קונפורט, וזורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התכנית אורי אלון. תחרויות האולימפיאדה בטוקיו העירו זווית נוספת לעולם הזה שנקרא ספורטק. מדובר על פתרונות טכנולוגיים שמסייעים למתאמנים לשפר את הישגיהם, ובמקרים מסוימים גם מסייעים להם בביצועים השונים. ישראל היא חלק מהטרנד העולמי הזה, ועל כך אנחנו נרצה לשמוע מצחי שנרח, שהוא סגן מנהל רשות החדשנות וה-CTO שלה. צחי, שלום.
אהלן יהודה.
אוקיי, אז קודם כל בואו ננסה להגדיר מה זה ספורטק. אנשים מכירים ספורטק כמו מקום שבאים להתאמן שם, אבל פה מדובר כאן על כוונה אחרת כנראה. מה זה התחום הזה, מתי הוא התחיל להתפתח, ואיפה אנחנו בישראל ממוקמים?
אז נכון, אז שלום לכולם. אכן יש מקום כזה שנקרא ספורטק, אבל לא עליו אנחנו נדבר
כן,
היום. אני יכול רגע בראייה קצת כללית להגיד כן. שבשנים האחרונות אנחנו חווים כניסה של טכנולוגיות שמתבססות על מכשור אלקטרוני ועל תוכנה למגוון רחב של תחומים. למשל, אנחנו מכירים את הנושא של אגרוטק שעוסק בחקלאות, פודטק למזון, פינטק לעולמות הפיננסיים, ויש עוד הרבה כאלה טקים. ובעצם גם טכנולוגיה בעולם הספורט היא בעצם חדירה של עולמות ההייטק אל הספורט, אבל צריך לזכור שבעצם טכנולוגיה בעולם הספורט הייתה כמעט מאז שהתחילו לעסוק בספורט, ובעבר זה לרוב היה קשור למכשירים. המכשירים עצמם ששימשו לספורט, למשל חומרים שמהם עשויים נניח שלדות של אופניים, כן. או מוטות שבאמצעותם קופצים לגובה, וראינו גם הרבה פעמים דוגמאות של ביגוד והנעלה שהותאמו לסוגי ספורט שונים.
נכון.
כל זה תמיד היה טכנולוגיה
נייק, בספורט. נייק, יש לה את הרבה מאוד דברים בנושא הזה. כן.
אבל מה שבעיקר השתנה, הייתי אומר, בעשור האחרון, זה השילוב של אותם אמצעי אלקטרוניקה ותוכנה, שלרוב אנחנו נוטים לשייך אותם להי-טק. וכשהי-טק התחיל להשתלב עם ספורט, אז נולד לנו הספורט-טק.
מתי זה החל בערך, פחות או יותר?
אז אנחנו מדברים על דבר שהוא התחיל כבר לפני למעלה מעשור, להיכנס לאט לאט לתוך כן. העולמות שדרך השעונים חכמים, והרבה דברים שאנחנו מכירים, אבל אם אני צריך לבחור רגע נקודת זמן אחת, או תהליך מסוים שהביא להשתלבות המהותית,
כן.
אז אני חושב שזה הנושא של הדאטה, ואיסוף הדאטה ועיבוד הדאטה שניתן להפיק מאותן פעילויות ספורטיביות. זה יכול להיות באמצעות צילומי וידאו, זה יכול להיות מידע בריאותי שנאסף מחיישנים לבישים, וכאמור, הנושא של שעונים חכמים הוא מה שהתחיל את המהפכה הזאת. אם אני מסתכל על כל העולם, אז יש היום סדר גודל של 2,000 חברות ספורטק בכל העולם, יש קצת מעל 200 שמזוהות עם ספורטק בישראל, כן. בערך 10% מהאקוסיסטם הוא ישראלי. הצפי של השוק הזה, נניח בשנת 2024, הוא לא מעט, הוא צפוי לעמוד על משהו כמו 31 מיליארד דולר,
וואו.
ויש כמעט 500 משקיעים גלובליים שפועלים בתחום הזה של ספורטק, שפעילים בכל העולם.
כן, אין ספק שזה שוק די מעניין, הוא די מתפתח בעולם. הזכרתם קודם שעונים חכמים, איזה עוד סוג של דברים, איזה חברות סטארט-אפ, 200 בישראל זה לא מעט, אמנם זה לא יחסית לעולם קטן, אבל 200 חברות זה יפה מאוד בישראל, מה הם מפתחות, איזה סוגים של דברים?
נכון, אז למשל אם מסתכלים על האבנים הגדולות, הייתי אומר, בעולמות הספורטק,
כן,
אז,
כן.
ובדגש גם כן על ישראל שציינת, אז אני יכול לחלק את זה לארבע קטגוריות עיקריות שבהן פועלות רוב החברות, והסדר שלהם, עכשיו שאני אגיד, הוא לפי הגודל של הקטגוריה, אז יש קטגוריה של כושר גופני ובריאות,
כן.
יש קטגוריה שעוסקת בתכנים, במדיה ובשידור של אירועי ספורט, יש קטגוריה שעוסקת בטיפוח ופיתוח ספורטאים,
כן.
והקטגוריה הגדולה האחרונה בישראל, היא עוסקת בשיתוף ומעורבות קהל ומעריצים. יש עוד קטגוריות, אבל אלה הן העיקריות.
כן, כן. יש גם קטגוריה של, למשל, משקפיים חכמות לרוכבי אופניים, שתכף נדבר פה עם גם ערן מחברת עברי, ערן שמפתחת את התחום הזה, אבל בוא נגיע רגע לרשות החדשנות. איך אתם מתחברים לעניין הזה? אני מבין שזה חברות שקיימות, עובדות, מה המטרה, מה הייעוד שלכם בנושא הזה?
אז צריך להגיד מילה לרשות החדשנות לטובת מי שלא מכיר אותנו.
בוודאי, כן, בהחלט.
אנחנו מעין, הייתי קורא לזה קרן הון סיכון של מדינת ישראל, שהתפקיד שלה זה לייצר בעצם את העתודה של חברות העתיד וטכנולוגיות העתיד, שבעצם ימשיכו ויחזקו ואפילו ירחיבו את ההייטק והתעשייה הישראלית. בדרך כלל אנחנו משקיעים בחברות או בפרויקטים שיש בהם סוג של איסוס מלהיכנס לטכנולוגיות האלה או לחברות האלה, שבדרך כלל נובע, זה מה שמעניין אותנו, מכך שטכנולוגיה נתפסת כחדשנית או מסוכנת מדי.
כשלי שוק, מה שנקרא, כן, כן.
בדיוק, בדיוק.
אבל פה אני לא רואה שיש פה שוק כשלי שוק, זה להפך, שוק שמתפתח. בדיוק,
נכון מאוד.
אז?
אז מה שאנחנו בעצם... במשך כבר עשרות שנים עושים, אנחנו משתדלים לא לבחור תחומים מנצחים. מבחינתנו, תרופה לסרטן ואפליקציה לספורטיק הם באותה חשיבות. מה שכן מעניין אותנו זה באמת לראות את הפוטנציאל העסקי שיש גם לחברה, אבל גם למדינה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה שתקום פה חברה שמעסיקה כוח אדם משמעותי, שתייצא, שתעסיק אוכלוסייה מגוונת. לכן מבחינתנו, הספורטיק הוא עוד סוג של ספורט, למשל כמו כל האחרים שתיארתי קודם, או האגרוטק והפודטק.
כן.
מה שכן מיוחד אולי בתחומים, במיוחד בתחומים שעוסקים בדאטה, הוא שאנחנו מנסים לייצר שיתופי פעולה עם גופים שונים, כאלה שמחזיקים בדאטה, וכזה למשל, שיתוף פעולה יש לנו עם מכון וינגייט. אז
אוקיי,
היום יש
מעניין.
בעצם שיתוף
כן.
פעולה ש... כן. שמאפשר לחברות, מצד אחד לקבל מענק מאיתנו לפיתוח פרויקטים, אבל מצד שני, גם להפעיל ולהתחבר למכון וינגייט, גם להפעיל שם ספורטאים, גם לשלב את המערכות שהחברות מפתחות במכון וינגייט ובאירועים שמכון וינגייט קשור אליהם, ובעצם להתנסות, התנסות ראשונית בטכנולוגיה פה בישראל. בדרך כלל השוק הוא לא שוק ישראלי, כי ישראלי
כן.
שוק קטן מדי לרוב הדברים,
כן.
אבל היכולת של חברות באמת להתנסות באזור חיוג 972, בזמנים שבהם עובדים במדינת ישראל, בישראל הוא הרבה יותר נוח, הרבה יותר נגיש והרבה יותר עוזר לחברות בתפילת הדרך.
אז אתם מחברים בעצם בין חברות, בין גופים שונים?
נכון, אז אנחנו בעצם... יודעים להעמיד גם אימון, אבל גם הזדמנויות, בין אם זה לבצע מו"פ, אפילו לבצע פיילוטים, יחד עם גופים שונים שמאפשרים בעיקר את הנושא של איסוף דאטה, נכנסנו לעולמות של רגולציה, זה מצחיק, אבל בספורט טק יש גם הרבה עניינים של רגולציה.
נכון.
אתה יודע, כשאתה מתקין מצלמות בכל מיני מקומות.
איסוף מידע, כן.
ספר, אתה אוסף מידע מחיישנים לבישים וכן הלאה, המידע הזה חלים עליו כללים של פרטיות, ואנחנו אפילו בהחלטת ממשלה הוגדרנו כמי שמסייע לרגולטורים בישראל להתמודד עם העולמות הטכנולוגיים
כן.
החדשניים, כי זה מציב להם לא מעט אתגרים, ולכן זה עוד תחום שבו אפשר לעזר בנו, כאמור, לא רק כמימון של החברות, אלא גם סיוע בהנגשה למידע, בהנגשה לגופים,
אוקיי.
מחזיקים בנכסים שמעניינים את החברות והסתייעות מול הרגולטור.
אתה יכול לתת דוגמה לסוג כזה של שיתוף פעולה שאתם בלי, אולי בלי לנקוב שמות, אבל פשוט כדי שנבין יותר על מה מדובר, לאותה פעילות שתיארת עכשיו?
אז נכון להיום עוד אין לנו דוגמאות שהן דוגמאות מוצלחות, הייתי קורא לזה, או דוגמאות שאני יכול לתאר אותן בנושא הזה של ספורט-טק, אבל אני אתן ממימד אחר, יש בארץ לא מעט חברות שעוסקות ברחפנים.
כן.
בחודשים האחרונים, מי שראה חדשות, טלוויזיה או קרא עיתונים, אז הוא שמע לא מעט על מיזם הרחפנים.
כן.
שעשינו ביחד עם רשות התעופה האזרחית, שהיא הרגולטור לנושא של תעופה האזרחית, יחד עם נתיבי איילון, ויחד עם די הרבה חברות שעוסקות ברחפנים, ולמעשה, יחד עם חברות הרחפנים ויחד עם נתיבי איילון, הצגנו בעצם לרגולטור מה היכולות ומה המגבלות של שימוש ברחפנים אזרחיים, נניח להסעת מסעות ברחבי המדינה,
כן.
עשינו אלפי שעות טיסה,
כן.
ובעצם רשות התעופה האזרחית הלכה ושינתה לאט לאט את הרגולציה שלה בנושא של הסעת משלוחים ברחפנים, ואנחנו היום המדינה המתקדמת ביותר בעולם מבחינת רגולציה של הסעת משלוחים.
רחפנים. רחפנים. כן, כן. אבל אם נחזור רגע לספורט ברשותך, ה-200 חברות האלה הישראליות, אם זאת אומרת, היכול הם... הם אנחנו, אני חושב שאנחנו לא מבילים בעולם, אבל מה מעמדנו בעולם בנושא הזה? מתעניינים בטכנולוגיות שלנו?
כן, אז קודם כל הייתי אומר שישראל נתפסת כמעצמה טכנולוגית בלי קשר לספורט.
בכל מקרה, כן.
נתפסת כמי שמעודדת יזמים וחדשנות, מוכרת בעולם כסטארט-אפ ניישן, זה לא חדשות, מה שעכשיו אמרתי. אבל המיתוג הזה של ישראל ושל הישראלים גורם גם ללקוחות וגם למשקיעים פוטנציאליים בחברות של ספורטק להקשיב לך כשאתה מגיע כחברה ישראלית, כי אתה נחשב בעצם למי שזמין לאותם אנשי טכנולוגיה איכותיים. אגב, תחומים מאוד חמים בעולם של ספורטק, זה הנושא של בינה מלאכותית, אוגמנטד ריאליטי, חיישנים לבישים, ועוד טכנולוגיות שהן בקצה היום. ואנחנו גם נחשבים למי שיודעים להנביט רעיונות מיוחדים שמחברים בין צרכים בספורט לפתרונות טכנולוגיים. אבל למרות זה אנחנו עדיין לא ממוצבים כאיזשהו שחקן משמעותי בעולם.
כן.
אבל כן אפשר להגיד שבכל אחת מהקטגוריות שציינתי קודם ניתן למצוא חברות ישראליות, מובילות, שעושות, כן. שיש להן גם הצלחות יפות, כן.
הבנתי. תגיד, אנחנו מדברים ספורטק, זה בטח הקונוטציה תמיד של המאזינים, זה האולימפיאדה. האם באירוע נוצץ כמו באולימפיאדה או פעילות דומה לזה, יש, היה נוכחות או ביטוי לטכנולוגיה הישראלית, למיטב ידיעתכם?
אז תראה, התשובה היא שלא ממש. כן. זאת אומרת, אם אני רגע מסתכל מה מתאים לחברות ישראליות, בוודאי חברות קטנות, אז אין ספק שיש כסף גדול באירועים הגדולים והנוצצים כמו האולימפיאדה, אבל ההרצאות שם היא בעיקר על נושא של זכויות שידור ופרסום.
כן, שם הכסף הגדול. שם הכסף הגדול.
בדיוק, מטובות גם טכנולוגיות קצה.
כן.
בעיקר בעולמות האלה של שידור ופרסומות.
כן.
אלא שמה, אלה הם מכוונים למה שאני קורא הספורטאים המפורסמים.
כן, כן.
ולשם גם הולכות החברות הגדולות והמבוססות.
כן, כן.
אבל אם אני מסתכל רגע על החברות הישראליות ואיפה אולי נמצאות ההזדמנויות שלהם,
כן.
אז דווקא לא הייתי מכוון לספורטאים המפורסמים, אולי הייתי מכוון יותר לספורטאים החשובים יותר, וזה בדרך כלל הילדים שלנו, אנשים שקרובים אלינו.
כן. אלה שיהיו אלופים בעתיד, כן.
אלו שבדיוק, אלה שאנחנו מאמינים שהם יהיו המסי הבא, זה מעניין שיש מוכנות מאוד גדולה, בין אם זה להורים או בין אם זה למתאמן עצמו,
כן.
לבוא ולהשקיע ולראות גם איך הוא יכול להשתפר, גם איך הוא יכול להגיע להישגים ובעצם להגשים את החלום שלהם, ואנשים מוכנים להוציא על זה כסף. ושם אנחנו כבר מדברים לא על בודדים, עשרות או מאות של שחקנים ומתאמנים, אלא אנחנו מדברים על מיליונים של אנשים, ואתה יודע, בסופו של דבר, גם אם כל אחד מוכן לשלם סכומים שהם לא מתקרבים למה שהם מוצא באולימפיאדה,
כן.
מדובר על מיליונים ועשרות מיליונים בכל העולם, שבעצם מתאמנים בכל סוגי הספורט. יכול למשל להגיד שיש לנו חברה בישראל שמתקינה מצלמות בליגות של תיכונים ובליגות נמוכות בארצות הברית.
כן.
ובעצם מה שהם עושים, הם בעצם מפעילים מין אלגוריתם רובוט במאי כזה, שהוא מייצר שידורים באיכות איכות של NBA, זה לא נופל מאיכות של NBA מבחינת השידור, איסוף הסטטיסטיקות, וזה מבוצע על הבן או על הבת שלך, על המשחק שהיא עשתה בליגה של התיכונים, והדבר הזה כשהוא מבוצע לאורך שנים אתה יכול לעקוב בעצם אחרי ההתפתחות של הילד ושל הספורטאי הצעיר.
יפה מאוד, יפה מאוד.
ומשם בעצם מגיע ההזדמנות של השחקנים הישראלים הקטנים לחדור לעולם הזה של ספורטק.
אגב, אפרופו אמרת שההורים מוכנים לשלם, אנחנו יודעים שהעלויות של לבות ספורטאים שיש להם פוטנציאל הן גבוהות מאוד למשפחות ולאנשים. האם אתם, אמנם אתם לא מנהלים את החברות, יש לכם איזשהו דרך להשפיע, שפחות בישראל, המחיר של המוצרים האלה, או לסייע לאותם הורים שרוצים להשתמש בדברים האלה, או שזה לא תחום העיסוק הראשי שלכם?
לא, לצערנו לא.
הבנתי, הבנתי. כי לפעמים זה מדובר בהרבה מאוד כסף, זאת אומרת, ולא תמיד אנשים יכולים לרכוש את זה.
אז פה, כן. פה, דרך אגב, יש עוד תופעה שמעניינת, והיא גם כן, כן. תופעה טכנולוגית שקרתה בשנים האחרונות, אני מדבר כרגע על טכנולוגיה.
כן.
בשנים האחרונות התרגלנו לצרוך כצרכנים, כלקוחות קצה, הרבה מן הטכנולוגיה בצורה של סרוויסיז. זאת אומרת, שירותים שאנחנו צורכים אותם, ולאו דווקא קונים את המערכות היקרות שמספקות את אותם שירותים.
כמו למשל מה?
אז כל הנושא של, כל הנושא למשל של כל השירותי תוכנה שאנחנו מבצעים מול גופים שונים, רכישות וכן הלאה, אנחנו לא קונים מכשירים שאפשרו לנו לבצע רכישות באינטרנט.
נכון.
יש מערכות מאוד גדולות שמאפשרות את זה, אנחנו בסופו של דבר משתמשים בשירותים האלה. אז באותה צורה למשל, אם אתה רוצה לראות את הבן שלך באותו משחק בתיכון למשל, באותם משחקי ליגות תיכונים, אתה לא קונה את המכשירים, את המצלמות וכן הלאה, אתה קונה איזשהו שירות.
שירות, כן, כן.
בדיוק.
כמו מנוי לתוכנית, כמו למנוי לערוץ טלוויזיה בעצם, כן.
נכון, ואתה יכול גם להחליט מה הגובה שאתה מוכן לשלם. אתה יכול רק לצפות, אתה יכול לקבל סטטיסטיקות, אתה יכול להפיץ את הדברים. אתה משלם על שירותים כמה שאתה מוכן.
וזה כבר קיים בישראל גם?
זה בעיקר, שוב פעם, כמו שאני אומר, בישראל בעיקר קיימות התנסויות.
הבנתי.
אבל השווקים הגדולים של החברות הישראליות, הן לא יכולות בעצם להתבסס בישראל מבחינת שוק, הן חייבות לצאת לשווקים שהן היום בעיקר ארצות הברית ואירופה.
הבנתי. זה באולימפיאדה עלה נושא מאוד חשוב שבספורט שהוא קיים הרבה זמן, אבל רק אז הוא יצא יותר לפרסום, כל הנושא של הצד המנטלי בספורט שהוא חשוב. האם הטכנולוגיות, הפתרונות האלה גם נותנות פתרון לדברים האלה? הן עוסקות בתחום הזה?
אז כן, יהודה, זה נכון מאוד. הייתי אומר שספורטאי נבנה כשהוא נשען על מין איזה שם ארבע רגליים, כמו שולחן כזה.
כן.
יש כמובן את הצד הפיזי וצד הטכני של הספורט, אבל יש גם את הצדדים המנטליים והקוגניטיביים, וכדי שספורטאי יהיה באמת מצטיין ואלוף, הוא חייב את ארבעת הרגליים האלה מבוססות וחזקות, וכמו שאתה הזכרת, ראינו באולימפיאדה את סימון בלז.
כן, כן.
התשובה שלה ממש לא הייתה בצד הפיזי, אולי את הצובר באולימפיאדה, אלא לגמרי מנטלית, ויכול להיות שבאמת אם הייתה טכנולוגיה שהייתה מסייעת לה להתמודד בצד הזה, אז היינו רואים...
היום אין, למיטב ידיעתך.
אז לא, אז יש.
כן.
יש. אני רוצה רגע קצת באמת טיפה לתת בזה קצת תחושה על מה מדובר כשמדוברים על אימון מנטלי קוגניטיבי.
כן.
אז למשל, אנחנו מדברים על אימון של המוח, של הספורטאי, להגיב יותר נכון במצבי לחץ, או במצבים של כישלון,
יפה.
במצבים של קיצון. ומדובר בעצם באפשרויות כמו שיפור של תזמון, או שיפור של מהירות של תגובה מסוג מסוים, והיכולת להתאים אותם לסיטואציות שונות. זאת אומרת, בסוף כן, הרגל נשלחת, או היד נשלחת, או הגוף קופץ, אבל איך בדיוק להגיב לסיטואציות קיצון כאלה, זה כבר בכלל אימון של המוח, כי הוא זה שמפעיל אותם.
זה כבר ממש...
אם רגע מסתכלים איך בעצם עושים אימון כזה, אז נניח אחת מהטכניקות היא גיימיפיקציה, זאת אומרת, הפיכה למשחק של, נניח של פרמטרים טכניים או של תגובות.
כן.
למשל, היכולת להפוך תרחישי ספורט שונים לסוג של איזשהו משחק וירטואלי, כך שבמקום לרדוף אחרי כל מיני פרמטרים יבשים שאותן מערכות מודדות, סתם אני אומר נניח מאופניים זה וטים או קאדנס, ובתחרויות טור דה פרנס למשל, אז אפשר להמחיש את אותם פרמטרים בתור משימות במשחק וירטואלי. אתה בונה את המשחק עם כל מיני תרחישים וירטואליים שלא קשורים בכלל לאופניים או לספורט שאתה עושה, ואתה יכול לבקש מהמתאמן לרדוף למשל אחרי חיות דמיוניות, או לברוח מכל מיני מפלצות.
יש חברות ישראליות כבר שעושות את זה?
כן, יש חברות ישראליות, כן.
וואו, כל הכבוד, כל הכבוד. שאלה לסיום, צחי, אנחנו צריכים לסיים. איך הרשות יכולה לסייע למי שהיום עכשיו שומע אותנו, יש לו רעיונות בתחום הספורטק, איך מקבלים סיוע מכם?
אז אנחנו בעצם פועלים כמעט מול כל שלב ושלב של היזמות, למשל אפילו אם אתה יזם שעוד לא בכלל התחיל לפעול, יש לך רעיון, לא פתחת אפילו חברה, אז יש לנו מסלול שנקרא מסלול תנופה שהוא מיועד ליזמים, הוא מאפשר לך לבוא ולבצע איזושהי הוכחת התכנות טכנולוגית ראשונית, או לרשום פטנט, או לבצע סקר שוק. אנחנו מדברים על מסלול שנותן מספר מאות אלפי שקלים בודדים, תלוי כמובן בגופו של עניין, וזה מאפשר לך רגע בכלל לראות אם כדאי לצאת לדרך, וזה אפילו עוד לפני שפתחת חברה. בנוסף, יש כמובן את כל מסלולי המענקים והשקעות שאנחנו נותנים לחברות סטארט-אפ ולחברות הרבה שלבים יותר מתקדמים. פה צריך להוכיח למעשה שהחברה יודעת מה היא עושה. זאת אומרת, גם יש לה חדשנות שהיא חדשנות משמעותית, וגם יש לה תוכנית עסקית שהיא מביאה לאותם דברים שאמרתי קודם שחשובים לרשות החדשנות, קרי, זה הולכת להיות חברה גדולה ומשמעותית בישראל, עם לא מעט מועסקים, עם יכולות לגייס כספים ויכולות לבצע ייצור.
יש פניות בנושא הזה? יש פעילות?
כן, יש לא מעט חברות כבר שתמכנו בהן, אנחנו שומעים עליהן. אותה חברה למשל שהזכרתי קודם, אותה חברה שמצלמת משחקים של כדורסל ושל כדורגל בבתי ספר תיכונים בארצות הברית, היא חברה שתמכנו בה לאורך לא מעט שנים.
כן.
לא יודע אם אני יכול להגיד את השם או לא מבחינתכם.
אתה יכול להגיד, אבל, בוודאי, כן, למה לא? נפרגן להם.
אז קוראים לו חברת פיקסלות, חברה כן. מאוד מאוד מעניינת.
נכון.
פעם אחת מיני כמה, אני לא עושה לה פה.
היא הייתה בוובינר שעשיתם, נכון?
נכון,
היא
הייתה לדוגמה בוובינר שערכנו.
כן, 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 מדהימה, חברה מדהימה, דרך אגב, כן.
כן, חברה באמת שזייתה את המודל העסקי, זה הייתה בעצם איפה נמצא החוסר.
כן.
וכמו שדיברנו קודם, לאו דווקא באולימפיאדה ובדברים דומים ונוצצים, אלא דווקא בעולמות האלה של המשפחה והילדים, והלכה מאוד חזק לשם עם טכנולוגיה סופר סופר חדשני.
יפה. צחי שנרח, סגן מנהל רשות החדשנות וה-CTO שלה, היה מעניין, תודה רבה, ושנמשיך לשמוע על גם על ההצלחות בנושא הספורטאים וגם בטכנולוגיה. תודה רבה.
בשמחה, יהודה, תודה.
אנחנו עדיין באותו נושא של ספורט-טק, ואחרי ששמענו את רשות החדשנות, נשוחח כעת עם ערן פרידלר, שהוא מוביל פיתוח התוכנה מחברת אבריסייט, שמפתחת ומייצרת משקפיים חכמים, שמיועדים בין היתר לרוכבי אופניים. שלום לערן.
שלום רב, שלום
וברכה. קודם כל תספר לי מה זה המשקפיים, מה אתם מפתחים. יש לנו להמשיך הלאה.
אז אבריסייט מפתח את משקפיים חכמים.
שזה מה אומר. התחלנו
בשוק האופניים. זה משקפיים בעצם שאתה שם על העיניים, ובעצם אתה רואה למולך באוגמנטד ריאליטי, ממש לפניך בעולם, את כל המידע, שבעצם אנחנו רוצים להציג למשתמש.
כמו למשל.
בתחום של האופניים, למשל, משקפיים יכולים להתחבר לכל הסנסורים של האופניים, הם יכולים לשמש כווייז לניווט ולהראות לך איפה אתה צריך לרכב, הם יכולים גם לשמוע מוזיקה, להשמיע מוזיקה וכל מיני כאלה דברים, אבל העיקר זה בעצם לבוא ולהראות למשתמש על הדרך, בלי הצורך להוריד את העיניים שלו מהכביש למחשב רכיבה, שעון או כל דבר אחר, את כל האינפורמציה תוך כדי תנועה.
הבנתי. מי קהל המשתמשים של זה? למי זה מיועד בעצם? לרוכבים מקצועיים, לאנשים שרוכבים הרבה, אני מניח, לא?
זה ברור. מיועד כאן די לכולם, זאת אומרת, גם לאנשים שרוכבים להנאתם ללז'ר, מה שנקרא, כן. גם ל... המונח שקוראים לו Weekend Warrior, זה אנשים שמתאמנים בעצם הרבה יותר מסיבי, מאמנים ותוכניות אימונים, אנשים שמאוד מאוד חשוב להם לשפר את הביצועים שלהם, וגם אנשים שרוכבים off-road, שצריכים בעצם לנווט בכל מיני מקומות שאין בהם כבישים, והדבר האחרון שאתה רוצה בירידה בכמה עשרות כמה, שזה להוריד את העיניים למחשב רכיבה שלך להסתכל על מפה,
כן.
אתה פשוט רואה את הניווט מול העיניים. זאת אומרת, זה המון המון המון... קהלי יעד.
הבנתי. זה בעצם מאפשר לו להסתכל על הדרך, בעצם בלי להסתכל ימין או שמאל, על כל הדרכים, הוא יודע בדיוק מה יש. זה, יש בזה גם איזשהו אלמנט של ווייז, שמראה לו גם את המסלול, או שהוא מחליט את המסלול וזה נותן לו את האלמנטים באותו רגע.
נכון, אז כמו שכל רוכב, הוא בעצם מתכנן לעצמו את הרכיבה,
כן.
אני עושה את זה בגרמין או בכל דבר אחר, אני מעלה מסלול, אז אני יכול לעלות מסלול גם למשקפיים, כמו שאני יכול לעלות את המוזיקה שלי,
הבנתי.
ואני בעצם שאני רוכב על האופניים, שיש לי עשרות אלפי קילומטרים של רכיבה בעצם על אופניים ועם המשקפיים, אז המשקפיים מחליפים לי בעצם גם את ה-MP3 פלייר, גם את המחשבון רכיבה שלי, וגם את המשקפי שמש מן הסתם, ופשוט הכל נמצא במכשיר אחד.
כן. אם ייכנס רגע לצד הטכנולוגי, מה עומד מאחורי הפיתוח של המשקפיים האלה? איזה טכנולוגיות יש בהם בתוך הדברים האלה? זה נשמע מרתק.
קודם כל יש שם המון 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 טכנולוגיה.
כן, כן.
אחד האלמנטים המרכיבים הכי חשובים של הטכנולוגיה הזאת, מה שאנחנו קוראים לו Visor Projected Beam Technology.
כלומר?
שבאיזושהי טכנולוגיה שבעצם עוד ב-2007, אנחנו בעצם סיימנו לפתח אותה לצורך כלי מידה, ובערך מתי שיצא האייפון הראשון, שבא ובעצם אנחנו לוקחים תצוגה, ובה מציגים אותה באופן מאוד מאוד יעיל, ממש על הוויזור, על העדשה של המשקפיים. ומה שמיוחד בטכנולוגיה שלנו בעצם, זה שהדבר הזה באלף מבחינה אנרגטית הוא מאוד מאוד יעיל, ואני יכול לצורך העניין תרכב רכיבות של שעות רבות, 7-8 שעות, כן. בלי צורך בכלל לטעון את המוצר. ודבר שני, מבחינת בהירות, גם אם אני מסתכל באור יום מלא, בשמש ובכל תנאי מזג אוויר ותאורה לצורך העניין, בעצם אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד טובה את כל המידע, בלי איזושהי הפרעה כלשהי.
עכשיו, אמרת...
בנוסף בעצם, זה לבוא ולקחת מערכת כל כך מורכבת ולהכניס אותה בתוך משקפיים, שזה אתגר טכנולוגי והנדסי מאוד מאוד מורכב.
לא ספק. אמרת בתחילה שזה נותן הרבה מאוד חיוויים. מה הוא מראה לי למשל? דרך תלולה, שינויים באיזשהו בלתי צפויים, או מה, איזה סוג שתף אותנו בדברים שעורך רוכב אופניים יכול... יכול לעזר ורואה אותם תוך ידי המשקפיים.
בתחום האופניים בכלל יש דברים מאוד סטנדרטיים שמאוד מקובלים בתחום הזה. למשל, יש המון סוגים של סנסורים, כמו heart rate, כמו mud cadence שמודל לך כמה את הקצב שבו אתה מפדל, כמו power meter, mud wattים, שבו מודל לך בעצם את העוצמה שבה, שאותה בעצם משקיע שאתה רוכב על אופניים. אז כל הדברים האלה בעצם המשקפיים יכולות להתחבר ישירות לסנסורים האלה ולהציג את המידע.
כן.
כמובן שאתה יכול לראות, להראות מפות, הודעות שנכנסות לך מהטלפון, או כל דבר אחר שתרצה. בגלל שבעצם המשקפיים מריצות אנדרואיד,
כן.
אז למענם את כל מה שאנדרואיד סטנדרטי יכול להציג לך, אז אנחנו בעצם יכולים לקבל את האינפורמציה.
הבנתי. עכשיו, אתה אומר שהוא מתחבר לסנסורים, זאת אומרת, זה צריך להיות סוג מסוים של אופניים, או שזה מתחבר למקום אחר, לטלפונים או דברים אחרים?
אז יש סטנדרטים בתעשייה לסנסורים, עם פרוטוקולים מעל בלוטוס או מעל אנד פלוס, שכל רוכב אופניים בעצם רוכש את הסנסורים בנפרד, בלי קשר לאופניים, מלביש את הסנסורים על האופניים, וככה זה עובד.
הבנתי, הבנתי. זה קשור גם לשעונים חכמים, יכולים להתחבר לשעון שלו, לכל מיני וכל מיני גאדג'וטים אחרים, או שזה עובד בפני עצמו?
אז אפשר להרחיב כמובן את הסנסורים לאיזשהו מגוון של סנסורים שרוצים. כמובן, כרגע בחרנו להתחבר לדברים הסטנדרטיים שבעצם פותחים את הבעיות של רוכבי האופניים, שזה בגרשת האופניים. כאשר ברגע שאנחנו הולכים לקהלי יעד שונים, אז כמובן אתה שם מבחינה אפליקטיבית דברים שונים שעודים להתחבר לדברים אחרים. אם זה וי-פיי, סטרימינג של וידאו, כל מיני כאלה.
הבנתי, מעניין. אז בואו נדבר בעצם על החברה שלכם, שאתם בעצם התחלתם כאיזשהו סטארט-אפ, וזה נשמע מאוד חדשני, אספר קצת על עצמך ועל החברה, איך התחלתם, איך הגעתם בכלל לנושא הזה?
אז למען האמת, אמנם החברה שלנו היא קמה בעצם בסביבות 2014,
כן,
פינוק של אלביט.
כן.
אבל הפיתוח המוצר התחיל עוד הרבה הרבה לפני. סתם איזושהי אנקדוטה מעניינת שעוד ב-2004, שהעולם בכלל עוד לא כל כך ידע מה זה אוגמנטד ריאליטי.
לא דיברו על זה בכלל, כן, לא ידעו מה זה, כן.
בדיוק. אז אוקלי, שזה חברת משקפיים אחת הגדולות בעולם,
כן.
הגיע מכל החברות האזרחיות בעולם, הגיע לאלביט מערכות פה במתם בחיפה, ואומרת שלום, הנה משקפי שמש הרגילים שלנו, שימו לנו בבקשה מערכת תצוגה.
כלומר, צריך להגיד, אז זה מערכות שכבר, מערכות דומות פותחו באלביט, ונצוחים צבעיים, אני מניח.
בדיוק, מה שבאתי להגיד.
סליחה.
אותו הזמן, בגלל שלא היה תחום של אוגמנטד ריאליטי בעולם, אלביט, כבר 30 שנה עשתה אוגמנטד ריאליטי.
וואו.
זאת אומרת, אלביט שולטת מעל 90% משוק הקסדות בעולם, שזה בעצם לקחת אוגמנטד ריאליטי ולהציג אותו לטייפים. כן. בתארים מאוד מאוד מורכבים של שמש וגשם, כן. ותנועה מהירה והכל.
וואו.
ואוקלי בזמנו הבינה שבעצם, רגע, יש פה תחום שבעצם אלביט יודעת לפתור, והעולם כנראה עוד לא יודע לפתור אותו.
באיזה שנה הם באו לכם?
ב-2004.
וואו, שגם, גם מבחינתם זה היה חדשנות גדולה מאוד. כי אף אחד לא דיבר על זה.
מאוד מאוד.
כן.
החשיבה הזאת הייתה מאוד מעניינת.
אוקיי, אז הם באו אליכם ו...
ואז הם כנראה לא הבינו שלקחת טכנולוגיה שנמצאת במטוסים, לשים את המשקפיים ומשהו שעוד לא קיים, ובאנו באלביט ו... הראינו להם, אני עוד בזמנו הייתי באלביט, אני עושה אלביט.
כן.
ובאנו והראינו להם, חבר'ה, הנה בבקשה, ככה נראית קשבה של טייס, הנה הפיסי שדוחף את כל התצוגות, סתם אני זורק, $500,000 בבקשה, אתם רוצים לשים את זה במשקפיים. הם הבינו כנראה שהטכנולוגיה עוד לא שם,
כן.
אבל והיה איזשהו טריגר לתהליך מאוד מאוד מעניין, שבעצם הביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום.
ונתן לכם רעיון בעצם. כן, נתן לכם איזשהו רעיון, כדי שיש ביקוש.
הרעיון היה תמיד קיים. הרעיון תמיד היה קיים.
וואו.
המחשבה תמיד הייתה שם, ונתן איזשהו טיזר, איזשהו קטליזטור להאיץ את התהליך.
כן.
ואז התחלנו את התהליך ההוא, שלקח כמה שנים טובות, כמו שאנחנו רואים, מ-2004 ועד דרך 2006, שניסינו שם את הנושא בסקי ובאופניים, עם כל מיני טכנולוגיות. 2007 שהזכרתי קודם, שהשקנו בעצם את
הטכנולוגיה. עדיין במסגרת אלביט? עדיין במסגרת אלביט או כבר בחוד?
כן, זה עדיין במסגרת איזשהו פרויקטון צד כזה, מה שנקרא, פרויקטון R&D.
כן.
אבל בסוף בעצם, שהבנו שיש לנו בעצם טכנולוגיה, והיה ספינוף של אלביט, שהקימה את אבריסי, שזו חברה אזרחית לחלוטין, משקיעים חיצוניים לחלוטין, ואז בעצם התחלנו לייצר את המוצר הראשון שקוראים לו רפטור, שכבר נמכר כמה שנים בשוק, שזה בעצם, כל המוטו של אבריסי היה בעצם לשנות את הדרך שבו אנשים צורכים מידע on the go.
כן. זאת אומרת, רגע,
זה שאני יורד ב-70 קמ"ש בירידה באופניים, הדבר האחרון שאני רוצה זה להוריד את העיניים שלי מהכביש.
חס וחלילה.
אני רוצה להסתכל על הכביש כל הזמן.
כן.
זו אחת הבעיות שבאנו לפתור אותה.
אז בעצם עזבתם את אלביט והחלטתם להקים חברה אזרחית פרטית, עצמאית, כדי לפתח את המוצר הזה, נכון?
נכון.
ואלביט לא עוסקת בזה יותר.
לא, אלביט לא עוסקת, זה מוצר אזרחי לחלוטין.
נכון, נכון.
לגמרי, לא קשור לזה.
מתי יצא הראשון, אמרת לי?
החברה קמה ב-2014, המוצר הראשון קם ב-2017, עוד נקדוטה שכדאי לציין שב-2014 יצא סדר גודל גוגל גלאס.
כן.
זה מוצר שלא הצליח,
והוא
מוצר שהוא לא קשור למוצר שלנו, מוצר אינדור בכלל, רק אנחנו די יודעים לייצר היום מוצר שהוא עומד בסטנדרטים של אאוטדור.
אוקיי.
אבל זה מאוד, הדבר הזה מאוד מאוד העיר את השוק, וכשסיימנו את הפיתוח של המוצר הראשון שלנו, שקוראים לו רפטור ב-2017, אז זה מאוד עזר לנו, כי היה באז בזמנו מאוד מאוד גדול סביב ה-Head-Up Display באופן כללי.
ובטח משקפיים. ומה, איך התפתח המוצר מאז? ואני מבין ששדרגתם אותו, הוא כבר לא דומה היום למה שהיה אז, נכון?
אז המוצר באמת יוצר ונמכר, נמכר בעיקר באירופה ובארצות הברית.
כן.
הרבה לקוחות משתמשים בו. יש לנו כל מיני אנקדוטות
שאנחנו
מקבלים של לקוחות.
כמה משתמשים יש לכם? יש לזה סדרי גודל, אתם יודעים?
יש לנו סדרי גודל ומספרים שאנחנו לא חופשים כרגע.
אוקיי.
אבל יש הרבה סיפורי לקוחות מעניינים, כמו שלקוח כתב לנו שיצאנו את החיים, למשל.
למה?
שתוך כרי רכיבה הוא ראה את קצב הלב שלו בערכים לא הגיוניים, והוא ידע לעצור בצד ולהזמין אמבולנס, וכבוד עוד הרבה, ויש המון 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 סיפורים כאלה.
מדהים, פשוט מדהים.
שכל האנשים שהלכו לאיבוד, ותוך כדי כל מיני מקומות, ורק בעזרת הניווט שלנו מצליחו לצאת משם. כל מיני דברים שמאוד...
כן. מה העלות של משקפיים כאלה לרוכב מקצועי שצריך את זה וחשוב לו? פחות או יותר, לא...
אז תלוי איזה מודל אתה קונה, ושקול לתוך העניין לשעון של גרמין או משהו כזה, סדר גודל, תלוי איפה, ואיזה מודל, אבל סדר גודל של נגיד 600 דולר.
כמה?
משהו שמקובל, סדר גודל של 600 דולר.
600 דולר, אוקיי.
משהו כזה ש... כן. זה מה שמקובל בתעשייה, בתחום של ה... שעונים חכמים ומחשבי
רכיבה. יש תהליך התאמה, יישום, להתקין, להרכיב את זה, להתאים את זה, או שזה... לא, זה פשוט מתחבר ל... כן.
אתה פשוט מדליק את המשקפיים, שם אותה לעיניים, מסדר לך את התצוגה שתראה טוב טיפה ימינה שמאלה, מקנפק לך את הסנסורים ונוסע.
תגיד...
מאוד מאוד פשוט.
כן. הוא רגיש, אתה יודע, אופניים, אופניים מוכבים בכל מיני מקומות שלפעמים הם ללא אזורי קליטה, ללא אזורים בכלל שאפשר בכלל לשמוע משהו שם, יש לו פתרון לזה? הוא מנטרל את זה?
כן, אז כמובן. קודם כל, המשקפיים יכולים להיות סטנד-אלון לחלוטין, יש להם GPS ויש להם כל מה שצריך, אתה יכול לשים להם מפות אופליין, אתה לא נדרש לאונליין לחלוטין, זה נבנה לצורך הדבר הזה.
כן.
ודבר שני, הזכרת כל מיני מקומות, ונכון, הם גם נבנו מאוד עמידים, אתה יכול לפסוע איתם בגשם, יכול לפסוע איתם במדבר, יכול לפסוע איתם בלילה, יכול לפסוע איתם באבק, והדבר הזה בעצם
חשוב מאוד.
עומד ומחזיק מעמד.
אתם יודעים על... כן, בעולם יש הרבה מאוד תחרויות של ספורט בינלאומיות, גם בפריז, בצרפת, יש את הדברים המפורסמים. אתם יודעים אם זה נעשה שימוש שם על ידי הספורטאים? מותר להשתמש בזה למשל תוך כדי מישהו שרוכב בטור דה פרנס למשל?
קודם כל, אני חושב שזה כן מאושר UCI זה בעצם ארגון האופניים העולמי.
כן.
כאשר כן היינו בקשר עם כמה קבוצות פה, אני באופן אישי הייתי... בשבוע אמונים של טים סקיינה שהיה בזמנו אחת הקבוצות הכי מובילות
כן.
בעולם בתחום האופניים. בטורים עצמם הנושא הזה עוד לא נכנס, בעיקר כי א', אנשים יש להם ספונסרים. ספונסר למשקפיים זה קבוצה חייבת למשל. ללבוש משקפיים מסוג אחד ומסוגם. אבל לחלוטין, בתחום האימונים זה משהו שהוא מאוד 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 רלוונטי.
כן, משתמשים בזה
הטורים האלה הם כל כך מורכבים מבחינה אנושית,
נכון.
מורכב עדיין.
ללא ספק
זה... הם לא לובשים שעונים ולא לובשים טלפונים ולא לובשים שום דבר.
בדיוק, כן, כן.
אבל מבחינת אימונים זה משהו שהוא מאוד 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 רלוונטי.
אמרת לי בשיחה מוקדמת שזה משמש לא רק לרוכבי אופניים, גם למגזרים אחרים. אתה יכול לפרט למה זה משמש גם?
תחום האופניים היה השוק ההתחלתי שבו נכנסנו, ולא בכדי כי זה בעצם מתקף את הטכנולוגיה ומתקף אותה בהצלחה.
נכון.
וכל התנאי סביבה ובכלל הקונספט הזה של לצרוך מידע on the go. אבל... קודם כל, שוק אחד מאוד מאוד טריוויאלי, למשל, תחום האוטומוטיב, ככה כן. דוגמה, אופנועים, שבעצם היוסקט שלהם מאוד מאוד דומה לתחום האופניים.
נכון.
ולא רק אופנועי ספורט, אלא לז'ר, כן. שאני רוכב בגרמניה, טס שם באוטוסטרדות ב-300 קמ"ש, אז זה די סלף-אקספלנטורי, שהוא לא רוצה להוריד את העיניים לטובת הדשבורד שלו וכל דבר אחר.
והם משתמשים בזה.
הוא כן רוצה לקבל... התראות, אם יש מכשול בדרך, או פקק תנועה, או פניות, או לראות המהירות שלו, או כל דבר אחר.
כן, והם משתמשים בזה, למיטב ידיעתכם.
ואיזשהו שיתופי פעולה שאנחנו עובדים עליו.
הבנתי. יפה, ערן. קודם כל, תודה רבה, זה מעניין. ומי ששומע ורוכב אופניים ורוכב הרבה, אני חושב שזה כלי שיכול ללא ספק לעזור. זה חלק מאותו מה שמדברים בכלל, על כל ההתפתחות של כל הנושא של הטכנולוגיה בספורט שהיא הולכת ומתקדמת, ואתם חלק מהסיפור הזה. אז תודה רבה ותמשיכו להצליח.
כיף, תודה רבה לכם.
עד כאן הפרק שעוסק בנושא של ספורטק. שוחחנו עם צחי שנרח מרשות החדשנות, ועם ערן פרידלר, שהוא אחד מחברות הסטארט-אפים, שמפתחים פתרונות לרוכבי אופניים ובכלל לנושא הספורט. מקווים שנהנתם. תודה.